אני מבין את זה. אני יודע איך זה עובד. הדבר הכי קל כשאנחנו רוצים להתחיל להשקיע, זה דווקא להתחיל לשאול איפה. הרבה פעמים אונליין או בפורומים נשאלו את השאלות, איפה כדאי לי להשקיע? נדבר כמובן בהקשר של השקעות נדלן בארצות הברית, אבל זה רלוונטי לכל דבר מהבחינה הזאת, ואני תמיד תוהה, אני מבין מאיפה זה מגיע, שבן אדם אומר, הלאה, אני הולך להשקיע, איפה אני הולך להשקיע ושם אני אתחיל את החיפוש, בעוד שאני תמיד מנסה להבין למה מישהו חושב בצורה הזאת, ולא הולך אחורה צעד לאחור, ובונה את זה בצורה יותר נכונה. עכשיו, הרבה פעמים בפורומים השונים, בקבוצות השונות, שאני רואה שאלה בסגנון הזה, התשובות תימת תמיד חוזרות על עצמם. תמיד אמורות, לפני שאתה מתחיל, משנה שאתה שואל איפה, תשאל שאלה כזאת, תשאל כאלה כזאת, תעשה ככה, תעשה ככה, ואני חושב שאחד הדברים המאתגרים משקיע מתחיל, זה בעצם לדעת איזה שאלות בכלל לשאול, כדי להגיע לתוצר של איפה להשקיע, במה להשקיע, איך להשקיע, עם מי להשקיע. לכן אני רוצה לתת ככה כמה טיפים שאולי יעזרו בעיקר למשקיע המתחיל, זה גם רלוונטי למי שהוא לא רק מתחיל, איזה שאלות הייתי רוצה שכל אחד ישאל את עצמו לפני שאנחנו בכלל מעלים את השאלה של איפה. אז בואו נעבור על כמה שאלות וננסה, שאלות שאני חושב שמי שמקשיב לזה כרגע צריך לשאול את עצמו. ממש כדאי לחשוב על זה, ואפילו הייתי אומר, תרשמו את השאלות, ואני אגיד יותר מזה, כל מי שמאזין ורוצה לקבל את השאלות, שלחו לי אימייל, שלחו לי אימייל, אני אענה לכם חזרה, תגידו, הנה שמעתי את הפודקאסט עם השאלות, לא הספקתי לרשום, אני אשמח אם תשלח לי אותם באימייל. למי שלא יודע, האימייל הוא דני, זה dani@sdi, שהכוונה זה simply do it, sdi.re, dani@sdi.re, כמו real estate. אם תשאלו, אני אשלח לכם את השאלות. והנה השאלות, זה ייקח כמה דקות, אני מניח ש10 דקות רבע שעה לעבור על הכל, לא מסובך, די פשוט, המון, מה שנקרא common sense, אבל אני ממליץ, תתחילו פה, במקום להתחיל לאיזה פורום, לשאול בשאלות לאיפה להשקיע. שאלה מספר ראשונה, כסף. כסף, כמה כסף יש? כמה הון נזיל, נגיש, יש לכל אחד, או יש למי שמקשיב, להשקיע. נורא פשוט. כמובן שזה יכתיב הרבה דברים, לאיזה סוג השקעה. אז בואו נתחיל בכסף. לא כמה יש, כמה הקציתם. 10,000 דולר, 200,000 דולר, אוקיי? מה שזה לא יהיה, בואו נתחיל שם, כי זה יכתיב הרבה מאוד מהדברים. אז כמה כסף? תרשמו לעצמכם. הערה על השאלה הראשונה, מה מקור הכסף? מה זאת אומרת? אני מפצל רגע את השאלה של כמה כסף יש, האם הכסף הוא כסף ששוכב בבנק, או זה כסף שאתם מלווים בצורה כזו או אחרת, או שניהם. מה זאת אומרת? בואו ניקח דוגמה, נגיד שיש לכם בבנק 50,000 דולר, יושב בשקלים 50,000 דולר, אבל יש לכם אפשרות לקחת הלוואה בארץ, כנגד קרן פנסיה, אני סתם אומר, של עוד 100,000 דולר, אוקיי? חשוב לדעת גם מה מקור הכסף הזה, אז יש לכם, מבחינתכם, ההון הנגיש עבורכם לעסקה, הוא 150,000 דולר בסך הכל, שהוא בא מ-50,000 דולר מזומן, ו-100,000 דולר בהלוואה, אוקיי? תכף אנחנו נבין, אני מקווה שנספיק, להסביר למה כמה חשוב מקור הכסף. אז כמה כסף ומה המקור שלו, מאיפה הוא מגיע? מעבר לזה, האם אתם, או מי שמקשיב לזה, האם זה אתם בעצם נאחזים או משקיעים או מתכנים להשקיע את כל הכסף שיש לכם, או שאתם אומרים, לא, אני יש לי 200,000 דולר בחיים כרגע בצד, בצורה נזילה, ומתוך ה-200,000 דולר אני רוצה להשקיע 100, אבל 100,000 דולר אני משאיר מה שנקרא הקרן חירום שלי, שזה מצוין כמובן. אז האם יש לכם מה שנקרא את הקרן חירום, קטנה יותר, קטנה פחות, והאם אתם דואגים לזה שאתם אומרים, אני, אולי מי שמקשיב אומר, תשמע, אני בן 21, 22, קיבלתי קצת כסף, יש לי 100,000 דולר, אני ב-25, יש לי 100,000 דולר, אשמח לחסוך כבר, אני לא צריך rainy day, אני חי בדירה עם שותף ועלויות המחיה שלי הם 750 דולר בחודש, 1,000 דולר בחודש, ואני מרוויח בכלל 3,000 דולר בחודש, לא יודע מה, נגיד. זה לא אותה תשובה למי שהוא בגיל 60 ואומר, יש לי ילדים, משפחה, משכנתה וזה, ואני צריך אצלי, ה-rainy day הוא צריך להיות יותר משמעותי. אז אין פה תשובה של כמה, יש פה תשובה אם שמתי משהו בצד. שאלה הבאה, שאלה של הפניות שלכם. מה הכוונה? האם אתה זמין להיות מעורב בצורה אקטיבית בהשקעה, או ממש לא? לדוגמה, בוא ניקח את זה למקרה שמי שמקשיב, מצד אחד יש לו אפשרות לקנות בית ב-40 אלף דולר, שזה אזור לא משהו, ובתים בדרך כלל ישנים ואוכלוסייה קצת קשה, זה אומר שיהיה הרבה יותר מה שאני קורא רעש במערכת עם בעיות, וזה ידרוש יותר תשומת לב. יכול להיות שהתשומת לב הזו, הזמן, תשומות זמן האלו יהיו או של מי שמקשיב, של המשקיע, או של חברת הניהול הנכס. ואני אגיד לכם, סוד קטן, גם מי שמשתמש בחברת ניהול נכס על נכס שהוא דורש הרבה זמן, עדיין יהיה לו יותר מעורבות. זאת אומרת, צריך לשאול פה את השאלה, עד כמה אני לא רוצה, השאלה היא לא כמה אני רוצה להיות מעורב, גם זו שאלה, אלא כמה אני פנוי להיות מעורב בעסקה. האם אני רוצה להיות מאוד פסיבי, מתוך רצון, או מאוד אקטיבי, מה שנקרא לנהל את הפורטפוליו שלי בעצמי, גם אם הוא בארצות הברית. אין פה תשובות נכונות או לא נכונות, יש פה תשובות מה כל אחד מעדיף לעשות בזמן נתון. יכול להיות שבעסקה הראשונה מישהו רוצה להיות מאוד פסיבי, ובעסקה השנייה מישהו רוצה להיות מאוד מאוד מעורב, ולהפך. אז השאלה הבאה היא שאלת המעורבות האישית, או הזמינות למעורבות האישית. שאלה הבאה היא שאלה האם יש באפשרותך לקבל הלוואה או משכנתה. זאת אומרת, חוזר לשאלה הקודמת, שאלה של הכסף, האם יש משכנתה, האם אפשר לקבל משכנתה או הלוואה, איפה, באיזה תנאים, בארצות הברית, בישראל וכדומה. זאת אומרת, יש פה גם כן חשוב, אם מתחילים עם הון מסוים של נגיד 50 אלף דולר, ויודעים שזה לא מספיק להרבה, השאלה הבאה זה האם אנחנו יכולים לקבל משכנתה, הלוואה בארץ, בארצות הברית, לבצע את ההשקעה. כמובן שזה גם מאוד מאוד חשוב. שימו לב, עוד לא דיברתי על אזור, עוד לא דיברתי על סוג נכס, לא דיברתי על כלום, כל השאלות שלי זה בעצם כמו הפרופיל שלי, אני בעצם מנסה להגדיר פה פרופיל שלי כמשקיע, שאין פה אמת נכונה אחת, יש פה אמת אישית שלי. דבר הבא שהייתי אומר שהוא חשוב, זה קשה הרבה פעמים לאנשים לענות על זה, אבל השאלה של מה מנסים להשיג פה, מה זאת אומרת? האם אנחנו מנסים לבנות הון בצורה זריזה ומהירה לדוגמה, או אנחנו אומרים אני בונה משהו לטווח הרחוק, לפנסיה, אוקיי? בעצם מה אני מנסה לעשות, איזה דבר הייתי רוצה להשיג מבחינת ההשקעה, כדי שזה עוד פעם יעזור לי לבחור את האפיק שבו אני צריך לבחור. אז יש פה את הנקודה של מה אני מנסה להשיג, אפילו אם אנחנו באופן כללי חושבים על זה, במינימום הייתי אומר, פנסיה, טווח קצר, טווח ארוך. זה במינימום שבמינימום. שאלה הבאה שהייתי שואל, ואפילו הייתי מבקש שתיקחו, תיקחי את הזמן שלכם ותשבו 5 דקות, 10 דקות, ותרשמו את התשובה. יותר נכון, את התשובות לשאלה הבאה. מה הדאגות? מה החששות? עכשיו, נורא קל לחשוב על זה באופן כללי, אבל הייתי אומר מה שאני מבקש מהמשקיעים שלי, מה שהייתי מבקש מכל אחד לעשות זה לרשום. כשאנחנו רושמים, עצם הרישום של החשש או הפחד או הבעיות בעצם גורם לנו לזהות אותו או לחשוב. זה בעצם תהליך, תרגיל מחשבתי. אבל בואו ניקח דוגמה. נגיד אני חושש מהדברים הבאים. האם הבית יושכר? שאלה לגיטימית. האם אני יכול לקבל משכנתה? דיברנו על זה קודם. מה יקרה אם השוק יתרסק? או האם השוק יתרסק, או מה יקרה אם השוק יתרסק, מבחינת שווי. מי ינהל את הנכס? מה קורה שיש קלקול? מי האנשים על הקרקע? איך אני יכול לסמוך על החברת ניהול נכס? איך אני יכול לדעת שעושים תיקון ובאמת טופל? איך אני יכול לדעת מה הבעיות של הבית לפני שאני קונה אותו? תרשמו, אין פה, הרשימה יכולה להיות 10 דברים, יכולה להיות גם 100 דברים. ברגע שרשמנו ותאספו, תרשמו את זה אתכם, תאספו את הרשימה הזאת, יכול להיות שזה תהליך שיקח כמה דקות או כמה ימים או כמה שעות ככה לאורך היום, תדעו יותר טוב לווסת או לקבל את המענה או את התשובות. אין ספק שאין פה ביטוח ואין פה הבטחת הצלחה באיזה עסקה שלא נעשה. דברים יכולים לקרות, דברים קורים, דברים קרו. אבל הרבה פעמים אנשים אומרים, אני מפחד, אני חושש, יש סיכון, זה לא מספיק טוב, צריך לפרוט את זה. ממה אתה מפחד? ממה החשש? איזה דברים הם החשש? איזה סיכון אתה רואה? ואם מתחילים לפרק את הפחד או את החשש או את הסיכון לגורמים ספציפיים, אפשר להתחיל לתת להם מענה. זה לא אומר שהמענה תמיד יהיה מספק, זה לא אומר שהמענה יהיה תמיד 100% ודאי או 100% ודאות, אבל האם החשש שלי הוא איך אני יכול, האם הנכס יוזכר? בואו נבדוק. לכם דוגמה, מהיום שלח לי אחד המשקיעים שלי פורפלקס, 4 יחידות, אומר לי, מה אתה אומר? אני מסתכל, אני אוהב, עושה ניתוח של מספרים, מאוד אוהב, בית חדש יחסית, או מבנה חדש מ-2016, יחידות מושכרות, נראה מודרני, מסתכל על המפה, הכל נראה בסדר. אמרתי, אני עם פורפלקסים, יש לי קצת חשש לגבי ההשכרה. בוא נבדוק. מסתכל ורואה שבאזור יש באופן יחסי מעט יחידות מוצאות להשכרה. לא אפס, כי גם אפס היה מדאיג אותי. אני רוצה לראות שיש. אבל אני רואה שאין הרבה תחרות. עכשיו זה יכול להשתנות כמובן, אבל נכון להיום, המיקום טוב, הנכס טוב, המספרים עובדים, הנראה שיש שם מצד אחד פעילות של השכרה, מצד שני אין הרבה תחרות, אבל גם פה אמרתי, זה לא מספיק לי. אני צריך להתייעץ עם מומחים נוספים שמכירים את האזור יותר טוב, והתייעצתי וקיבלתי פידבק מהם דומה. זאת אומרת, פרטתי את החששות שלי למשהו ספציפי או דברים ספציפיים, והתחלתי לבדוק אותם. עכשיו אני יודע שמבחינת השכרה, האם אפשר להזכיר? כן. האם, את הנכס הזה? האם אני הולך לצפות להמון תחרות? נכון להרגע, נראה שלא. יכול להשתנות? ברור, זה ככה זה. אבל לפחות אני מבין איפה הדברים עובדים. זאת אומרת, לקחתי את זה ממשהו מאוד כללי, ופרטתי את זה לדברים מאוד מאוד ספציפיים. שאלה הבאה שהייתי רוצה שתשאלו את עצמכם, היא האם אני יודע לנתח את העסקה? זאת אומרת, באיזה אפיק שאני לא בחרתי ללכת, האם יש לי יכולת לנתח עסקה מבחינה מספרית ומבחינה איכותית? ואם לא, כדאי שאני אשקיע את הזמן כדי... כדי לדעת איך לנתח עסקה. שאלה נוספת היא, כשאנחנו מתחילים להסתכל על עסקאות, האם אנחנו מנינו את האפשרויות לאפשרויות יציאה מהעסקה? מה זאת אומרת? בוא נגיד שאנחנו עושים rental property, סליחה, flip. בוא נגיד שמשום מה השוק התרסק, משהו קרה, אני לא מצליח למכור את הפליפ במספרים שאני רוצה. ואני מחליט להזכיר אותו. אני צריך לבדוק, זאת אומרת, הנקודת היציאה האופטימלית הייתה למכור. הפלן בי שלי הוא להזכיר. האם אני יכול להזכיר? האם יש שוק השכרה? האם יש בעיות של השכרה באזור? קל, קשה וכדומה, כמה שכר דיר? בוא נגיד שזה לא מספיק לי ואני רוצה לדעת שאם... אני לא ארצה להזכיר בכל זאת למרות שאני יכול, אני רוצה למכור את זה באופן אחר. מה זה באופן אחר? בוא נגיד שאני יכול למכור את זה במה שנקרא seller financing, לא ניכנס לזה. אולי אני יכול לשווק את זה או לקדם את זה ב-lease to own. אני רוצה לדעת איזה אפשרויות יש לי על מנת שאני אוכל לצאת מהעסקה גם אם הפלן A שלי, התוכנית העיקרית, לא יצא לפועל. אז חשוב לדעת שכשאני מנתח עסקה, לא רק לדעת לנתח איכותית וכמותית, אלא גם מה קורה אם אני לא מצליח לעשות, שיהיה לי מה שנקרא לפחות מחשבתית, חשבתי מה זה פלן A, B, C, ובדקתי אותם. אולי גם D ו-A וכדומה, אבל לפחות A, B ו-C. אחד הדברים שאני אוהב בעסקאות בארצות הברית, מה שאני קורא לזה שוק משוכלל. מה הכוונה בשוק משוכלל? שוק משוכלל זה אומר שאפשר לעשות המון מהלכים בכל מיני צורות כדי לייצר את ה... לבצע עסקה. לדוגמה, סלר פייננסינג, או מכירה רגילה, או השכרה, או השכרה עם אופציה לרכישה. ועוד כהנה וכהנה יש דרכים שלא ניכנס לכל, או שאפשר לצאת מעסקה או לסיים עסקה. בוא נגיד, אפילו אם אני עושה סלר פייננסינג והופך להיות הבנק במקום הבעלים, אני יכול למכור את החוב שלי למשקיע אחר שיקנה את החוב. אז עוד, זה כל הכוונה שהנגזרות האלו של דברים שאני יכול לעשות, לזה אני קורא שוק משוכלל. אני יכול לעשות הרבה מאוד פטנטים או פתרונות, למצוא פתרונות, זה המילה הכי מתאימה פה, לכל מיני סיטואציות. השאלה הבאה שאני רוצה שתשאלו את עצמכם זה האם החלטת, רשמת או רשמת מה שנקרא את הקריטריונים לעסקה או הקריטריוני הסף לעסקה. מה זאת אומרת קריטריוני הסף? זאת אומרת, אם אני מסתכל על עסקה ויש לי רשימה של קריטריונים, בצורה די מהירה אני יכול להשוות את העסקה הנוכחית שאני כרגע מסתכל עליה מול הקריטריונים שלי ואיפה זה עומד. כלומר, בוא ניקח דוגמה. בוא נגיד שהקריטריונים שלי הם כאלו. בית שנבנה לפחות ב-1980 ואחרי. בית שהמטר הרבוע שלו הוא לפחות, נגיד, 100 מטר רבוע. שהוא לפחות בשיטה האמריקאית, שלושה חדרי שינה, שתי אמבטיות, ולפחות גרה של מתכונית אחת עם חצר, ובתי ספר באזור, בוא נגיד שהם לפחות מה שנקרא C, ואולי במרחק של עד 45 דקות מהמרכז של העיר, סתם לדוגמה או משהו אחר. זה יכול להיות עוד דברים אחרים, אבל ככל שנשים יותר קריטריונים, ככה אנחנו נקשה יותר על העסקה. אבל בכל זאת, אם יש לי קריטריונים, דרך אגב, מה שכר דירה, לא אמרתי, שכר דירה, מחיר, יחס שכר דירה מחיר, תזרים וכדומה, return on investment, או כמה אינדיקטורים, בוא נגיד שיש לי איזה 10 פרמטרים. אני מסתכל על נכס. אם הנכס הזה לא תואם בגיל, לא תואם בבתי ספר, לא תואם במטר רבוע, למה שאני בכלל אסתכל עליו? לא צריך להתפתות לעסקאות בשטח, מה שנקרא, נעבור הלאה. עכשיו מצד שני, אם יש נכס שהוא תואם לקריטריוני הסף שלי, לקריטריוני הבסיס שלי, ואולי יותר טוב, זה בטח משהו שאני צריך לשקול או לבדוק או להתקדם הלאה. זאת אומרת, אני רוצה שתימנעו בדיקה של עסקה לפי התמונות. זה לא אומר כלום. אז תכינו איזשהו בסיס של רשימה קצרה של 5, 6, 7, 8 פרמטרים, קריטריוני בסיס, ותרשמו לכם מים, ותתחילו לעבוד עם זה. עכשיו אפשר לשנות את זה. נגיד גיליתם שבית מ-1980 מגביל אתכם, תעברו ל-1970. אוקיי, אין בעיה, לא קרה כלום. עכשיו אנחנו עשינו שינוי בקריטריונים. זה בסדר גמור. או להפך. תגידו, וואלה, אנחנו כבר ב-2020, לפחות שנת 2000 והלאה. יש לי משקיע שאוהב לקנות אך ורק בתים חדשים מהקבלן. למה? הוא רוצה שקט מהמיינטנס. עכשיו, הוא יודע שהם סביר להניח שיעלו קצת יותר. הוא לא אכפת לו. הוא רואה את מה שנקרא את הטרייד-אוף. הוא רואה את היתרון. אז תשבו כמה דקות, תחליטו מה הקריטריונים שמתאימים לסוג העסקה שלכם, כדי שתתחילו להסתכל על נכסים, תדעו אם זה תואם או לא תואם לקריטריונים שלכם. אני רוצה להגיד נקודה מאוד חשובה על הקטע הזה של הקריטריונים, ואנחנו כמעט סיימנו, יש לי עוד נקודה או שתיים לגבי השאלות. מדי כל כמה זמן שאני עם שיחה עם משקיע חדש, בדרך כלל משקיע חדש, אומרים לי את הדבר הבא: דני, תקשיב, אני, בדרך כלל זה בא דווקא מהקצת יותר מנוסים, אני נורא רוצה לעבוד איתך, אני נורא אשמח שכשתקבל את הבוננזה, את המדהים, תגיד לי, תספר לי על זה, אני נורא אשמח. עכשיו, אני כבר שמעתי את השאלה הזאת ששומרים לי את זה, אני שומע את זה הרבה מאוד שנים, לא שמעתי את זה מאות פעמים, אבל בטח עשרות רבות של פעמים, ואני כבר יודע טוב מאוד, שגם אם אני מציג למישהו את עסקה מדהימה, מה שנקרא את הבוננזה, הוא לא ידע מה לעשות עם זה, לרוב. נדיר שמישהו ידע מה לעשות עם זה. זה קורה, זה נדיר. ולא רק זה, אני גם לאחרונה יצא לי להציג בפני הרבה מאוד מהמשקיעים שלי, כמה וכמה בוננזות מהטובות יותר שראיתי בכל הקריירה שלי, ובאמת בודדים הגיבו בכלל לשאול שאלה או להגיד אני רוצה להתקדם מתוך אלפי אנשים שראו נחשפו את זה. מה זה אומר לי? איך אתה יודע מה זה בוננזה אם אין לך בכלל קריטריונים? אתה לא יודע, לא תדע. אני יכול להגיד שבעיניי מה זה בוננזה? אתה דוגמה לאחרונה. נכס באזור דאלאס, מלפני שבועיים, דרך אגב, אנחנו כבר הגשנו לבצעה, והוא כבר תחת חוזה. שלרכישה, זה עוד לא, זה עוד לא אומר שקרתה העסקה, אבל אנחנו בדרך. בואו ניקח דוגמה. הנכס עומד בשוק, אני כבר לא זוכר, איזה 5 חודשים, 6 חודשים. אוקיי? המצב שלו קצת ירוד. הוא לא קטסטרופלי, אבל הוא צריך גג חדש, הוא צריך מערכת מיזוג חדשה, או להחליף חלק מהחלפים, לא את הכל, לא את כל המערכת, אלא בטח את המדחס בחוץ, צבע כל הבית, רצפות כל הבית. מדובר פה על, בגלל שזה בית גדול, בין 25 ל-30 אלף דולר בעבודה, אולי קצת פחות. רק הגג הוא בערך, בגלל שזה בית גדול, הוא חצי בערך. קצת פחות מחצי. זאת אומרת, יש לי בית שהוא נמצא במקום של, שצריך עבודה. הבית עומד בשוק ב-275 אלף דולר, כבר איזה חצי שנה. השווי שוק שלו מוערך ב-330. 330 שווי שוק, אם הוא בסדר. אם הוא בכלל, אנחנו משפצים, מסדרים אותו חבל על הזמן, הוא מדהים. הוא יכול להיות מדהים. הבית הזה, הגשנו לבצעה, אם אני זוכר נכון, הוא נמצא תחת חוזה, אני חושב ב-220. זאת אומרת שאנחנו נגמור עם הבית הזה, הוא בית יחסית חדש, הוא ממוקם טוב, הוא קרוב מאוד לדלאס, לעיר עצמה, הוא יהיה בית מסודר, מתוקתק, כשנסיים איתו. זאת אומרת שנשקיע בערך 250 אלף דולר, על בית ששווה כ-330 בערך, אוקיי, אולי אני טיפה מעגל לכאן או לכאן, אז זה אומר שיש לנו פה אקוויטי, מהיום הראשון יש לנו סדר גודל של 80 אלף דולר אקוויטי בבית הזה, פחות או יותר. 80 אלף דולר. זאת אומרת, זה כמעט שליש, זה לא כמעט, זה שליש או רבע מהשווי של הבית הזה, זה מדהים. פלוס, השכר דירה הוא יחסית גבוה, בטח ובטח למה שאנחנו השקענו, אוקיי? זאת אומרת, הוא מוזכר באיזה 2,600, 2,700 לחודש, שכר דירה שלו. זאת אומרת, מה זה בוננזה? בוננזה זה בית כזה הולך לייצר, אחרי הוצאות, בשוטף, כולל משכנתה, כ-620 דולר בתזרים, ומהיום הראשון, אני כבר יש לי איזה אקוויטי של 70-80 אלף דולר בתוך הבית. אני לא יודע מה זה נקרא בוננזה או לא, בעיניי זה מדהים, כי קיבלנו בית יחסית חדש, הוא בין איזה 10 או 12, במקום טוב, הוא קצת יותר גדול ממה שאני בדרך כלל רוצה לראות, אבל שווה את, את מה שנקרא את המאמץ בו. מיקום טוב מבחינת מטרו, מיקום טוב מבחינת השכונה, שכונה חדשה, בית שיהיה מסודר, שכר דירה גבוה, תזרים גבוה, מדהים. נכון שאין גרנטיז, אבל איזה נקודת התחלה? גם אם אנחנו פה, יש לנו סטייה, ונגיד שהוא לא שווה 330 אלא רק 300, גם אני לא חושב שמישהו פה יותר מדי יחב לו הלב, כי אנחנו קונים אותו מראש בצורה טובה, וגם אם הוא שכר דירה קצת יותר נמוך, לא 2,600, 2,300 אפילו, עדיין עובד. זאת אומרת, זה סוג של בוננזה, קשה למצוא אותם. כשאני מציג לאנשים עסקאות כאלו, הרבה מאוד אנשים, אפילו מנוסים, לא יודעים לזהות את זה, לא מבינים. ואז למה הם לא מבינים? כי אין להם את הקריטריונים. אפילו הייתי אומר, תרשמו לעצמכם, אם אני רואה משהו שנראה ככה, מה זה ככה? בית שאני יכול לקנות אותו ב-25% פחות מהשווי שלו או יותר. סתם אני אומר, 20, 15, 10, 30, בית שתזרימית ייתן לי ככה וככה. אם תרשמו לכם את הפרמטרים של מה זה בוננזה, אז הסיכוי שתמצאו את זה הוא די נמוך, אבל לפחות שכשהוא כן יגיע אליכם, אתם תגידו בום! אבל רוב האנשים לא עושים את זה. אני אומר לך את זה מניסיון. עכשיו אני אגיד לכם עוד סוד קטן. אחת הסיבות שהרבה מאוד משקיעים שנחשפים אלינו, לא נחשפים לעסקאות האלו, היא הסיבה הבאה. כשאני מוצא בוננזות, קודם כל זה יוצא מה שאני קורא למעגל הפנימי. המעגל הפנימי הוא בעצם שני מעגלים. אלו שכבר השקיעו איתנו ועבדו איתנו, ובגלל שהם עשו את הבעת אמון הזאת, הם יקבלו קודם כל, מבחינתי הם הקרובים לצלחת, אז הם יהיו אלו שקודם כל יקבלו, ייחשפו לעסקאות מהסוג הזה. והמעגל הפנימי השני זה אלו שהם אמנם עוד לא קנו, אבל הם כבר בתהליך, הם מסתכלים על נכסים, הם מגישים הצעות, הם פעילים בתוך האקוסיסטם שלנו, רק הם עוד לא הספיקו לקנות, אולי רק לפני חודש הם יצאו לדרך איתנו, או לפני חודשיים. שני אלו המעגלים הפנימיים שאני אומר, אלו אנשים שהביעו אמון במערכת, מוכנים לעבוד איתנו, התחילו לעבוד איתנו, קודם כל הם הולכים לקבל את הבוננזות. ברגע שעסקה שהיא בוננזה, לא נלקחת על ידי שני המעגלים האלו, היא יוצאת למעגל הבא. מה זה המעגל הבא? זה הדאטאבייס שלנו. האנשים שנמצאים על הדאטאבייס שלנו, שזה באלפים, הם, אין להם, עוד לא עשו, אולי דיברו איתנו, אימיילים, אבל הם עוד לא התחילו ממש לעשות פעילות איתנו, הם יקבלו את השאריות, נקרא לזה, של המעגל, של שני המעגלים הראשונים. בדרך אגב, לרוב, רוב הנכסים הטובים לא שורדים את המעגל, את השני המעגלים הראשונים, אבל מדי פעם הם שורדים. ומי לא יראה בכלל? מי שלא רשום אצלנו. אם מישהו שמקשיב לזה ואומר, וואלה, אני לא רשום אצל Simply Do It ואני בחיים לא אקבל את זה, זה נורא פשוט. כל מה שאתם צריכים לעשות זה במינימום להירשם. להגיד, שים את השם שלי בדאטאבייס שלכם, שאני אראה גם כן סוג של עסקאות שמגיע. נכון, אני לא אהיה במעגל הראשון והשני, אבל אתה לא, מי שירשם לא יהיה במעגל הראשון והשני, לפחות לא בינתיים. אבל גם במעגל השלישי מרוויח, גם במעגל השלישי מקבל את מה שהמעגל הראשון והשני לא לוקח, אני אומר אותם, זה נדיר. אז אני כבר אומר, א', מי שבא אליי ואומר לי, תביא לי את הבוננזה, אתה קודם כל צריך לבוא ולהיות לקוח, כדי שאני אתן לך את הבוננזה, כי הלקוחות שלי מגיע להם קודם, אני מעריך אותם, אני גם יעריך אותך יותר אם אתה תהיה לקוח. דבר שני, אם בכל זאת לא רוצים להיות לקוח אקטיבי, זה בסדר, לא קרה כלום. אבל רוצים להיחשף לעסקאות, עלינו עשה עליהם, קדימה, להירשם, נשים אתכם בדאטאבייס, תמיד אפשר לצאת, קבלו נכסים, ואולי מה שייתים, לא חייב, דרך אגב, לא חייבים כלום, הכל בסדר, הדאטאבייס שלנו הוא גדול, יש הרבה משקיעים, אז לא קרה כלום, אנחנו לא דוחפים, ואנחנו לא עושים שיווק אגרסיבי, ושום דבר כזה, רק, המטרה היא לעזור לאנשים לאתר עסקאות, אני יכול להגיד לכם, שאני משקיע שעות כל יום, שעות כל יום, לאתר נכסים, מה שנקרא הבוננזות. לאחרונה פיתחתי איזושהי מתודולוגיה איך לאתר את הבוננזות, ואנחנו באמת, אני מוצא אולי אחד ליום, שזה הרבה מאוד שעות בשביל לאתר אחד, אבל כל אחד כזה הוא מדהים. רק היום איתרתי, סליחה, אתמול איתרתי אחת בקנזס סיטי, מדהים איזה בית. צערי הרב, היום שבאנו להגיש הצעה, כבר יש עליו הצעה ורבלית, עוד לא כתובה, ממישהו אחר לא קשור אלינו, כרגע אנחנו מחכים לראות לאן זה יתפתח, אם זה יתפתח לאנשהו, נורא מבאס, אם זה לא יתפתח, יש waiting list של כמה משקיעים שכבר רוצה להגיש הצעה לבית הזה, זאת אומרת, גם אם הראשון לא התחרט, יש מספר 2 וככה הלאה, בצורה מאוד מאוד הוגנת, אנחנו פועלים. אז, לחזור לנושא, לכל הסיפור הזה היה בשביל להדגיש את הנושא של הקריטריונים, אם אין לכם קריטריונים בסיס, לא יהיה לכם קשה לקבל החלטה. יש פה גם תרגיל מחשבתי של לעשות את זה, וגם תרגיל של לזיהוי מה נחשב עסקה טובה, מה נחשב עסקה גרועה, מה נחשב עסקה טובה, ומה נחשב עסקה מעולה. ואם יש לכם את הקריטריונים, זה יעזור לכם. ואם אין לכם את הקריטריונים, יהיה לכם קשה. שאלה אחרונה שאני רוצה שתשאלו את עצמכם, היא אולי תטרוף את כל השאלות עוד פעם. האם אתה או את, מה שנקרא doers, האם אתם באמת עושים? יש הרבה מאוד אנשים שסובלים מבעיה שנקראת analysis paralysis. מרוב ששואלים, מרוב שמתבחבשים, מרוב שמנסים לקבל את התשובות האידיאליות ואת המושלמות ולא יודע מה, לא עושים כלום. לי היה משקיע שפעם ראשונה שנפגשתי איתו, זה היה ב-2004 או 5, והנכס הראשון שהוא קנה, שפחות שאני מודע לזה, אני חושב שזה באמת היה הראשון, זה היה כמעט 10 שנים אחרי זה. אני מדי פעם נפגש עם אנשים, וכמה שנים טובות אחרי זה, פתאום הם אומרים, יאללה, אני מוכן. אפילו 4, 5, 6 שנים אחרי זה, פתאום מתעוררים ואומרים, אני מוכן. זאת אומרת, אם אתה אחד שיודע שאתה יכול לעשות, הנה העסקה, היא מתאימה לפרופיל, היא מתאימה לכל מה שדיברנו עד עכשיו, ואתה יודע שאין לך בעיה, מה שנקרא, to pull the trigger, מעולה. אם אתה אחד ש to pull the trigger זה משהו מאוד קשה, הייתי לוקח את כל השאלות ששאלתי עד עכשיו, שם בצד, מוצא לי איזה פיגורה, מלווה, יועץ, קואץ', אני לא יודע, הכל אותו דבר מבחינתי, ונעזר בו בצורה כזאת או אחרת, כדי לעבור על המשוכות האלו, שהן המשוכות של קבלת ההחלטה של ביצוע עסקה. מאוד מאוד חשוב, כי אחרת זה מה שנקרא הכל דיבורים. ודיבורים לא מגיעים רחוק, מעשים לוקחים אותנו רחוק. אז אני רוצה לחזור על השאלות ככה בקצרה, ואני אומר עוד פעם, מי שרוצה לקבל אותם באימייל, פשוט ישלחו לי אימייל, dani@sdi.re, dani@sdi.re, SDI זה simply do it, RE. אוקיי, שאלה מספר אחת, כמה כסף יש לי נזיל או זמין? שאלה שנייה, מה מקור הכסף? שאלה שלישית, האם שמתי משהו בצד למה שנקרא תקציב חירום? כמה מעורב פנוי או לא אני רוצה להיות בעסקה? יש פה עניין של אקטיבי פסיבי, רוצה להיות מעורב, לא רוצה להיות מעורב, יש פה, קודם כל יש פה עניין של שאלה אישית, כמה אני באמת רוצה, ויש פה גם עניין של העדפה מבחינת הפניות שלי, אני מאוד עסוק, אין לי זמן, יש לי הרבה זמן, אני יכול להתעסק עם זה. האם אני יכול לקבל הלוואה, בין אם זה בארצות הברית ובין אם זה בישראל? מה אני הייתי רוצה להשיג? משהו קצר טווח, ארוך טווח? מה הם ספציפית הפחדים והחששות שלי? ספציפית, לרשום ולזהות אותם אחד, 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 אחד. לא כללי, לרשום. הרישום חשוב פה, אני מדגיש. האם אני יודע לנתח עסקה איכותית וכמותית? האם אני מבין את כל הסיכונים שמצויים בסוג העסקה שאני הולך לעשות? האם אני יודע מה עם מספר אופציות יציאה מהעסקה? יש לי, מה אני מעדיף ומה קורה עם מה שאני מעדיף לא יוצא לפועל? האם רשמתי בצורה ברורה מה הם קריטריוני הבסיס שלי? אולי אפילו מזהה מה זה עסקה בוננזה שאני אדע לאיפה לשאוף. האם אני אחד שעושה? האם אני דברן? איך אומרים? באנגלית אומרים walker או talker. walker זה מישהו שגם עושה, וטוקר זה מישהו שמדבר על עשייה. והאם אני באמת, אם אני אראה עסקה שהיא נכונה ומתאימה, האם אני יכול, מה שנקרא, to pull the trigger. כל אלו השאלות לפי דעתי חשוב לשאול אותם לפני שבכלל מתחילים לשאול באיזה שוק ומה אתם ממליצים ואיזה נכס וכמה עולה, כי התשובות יהיו רבות ומכל מיני כיוונים ואפילו אולי רק מבלבלות. מקווה שנהניתם מהפרק, מוזמנים לשלוח לנו שאלות אם יש לכם שנוכל לעשות אליהם פרק בנפרד. בכל מקרה, קיץ נעים, שיהיה בהצלחה באיזה סוג עסקה שאתם עושים. להתראות.